תצבב שבט לשנה פשוטה. שיעור מתחיל בפרק כ"ד, דף למד עמוד א', במילים ולכן אמרו רזל. השיעור מסתיים בעמוד הבא, בעמוד 60, במילים וקליפת עבודה זרה.
לכן אמרו רזל, לכן אמרו רבותינו זל, על פסוק כי תסתה אשתו. כתוב בתורה לגבי, בפרשת נשוא, בספר במדבר, כתוב לגבי אישה סוטה, כל הסדר, איך צריך להביא אותה לבית המקדש, לבדוק. הרי סוטה כותבים לכאורה עם סמך, אבל בתורה זה כתוב עם סין. קוראים את זה עם סין, כי תסתה אשתו עם סין. אבל התורה בכל אופן כתבה סין, היא לא כתבה סמך. מדוע? אומרים בגמרא שהתורה כתבה את זה עם סין כדי שנוכל לקרוא את זה גם עם שין. איש כי תשתה אשתו. תשתה לא מלשון לשתות מים, אלא מלשון שטות. זאת אומרת, אומרים חז"ל, אין אדם עובר עבירה, ומה ההמשך? אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אז אדם שעובר עבירה זה רוח שטות. מה זה העניין הזה של הרוח שטות שעליה הוא מדבר כאן? בהמשך הוא יגיד, כפי שנקרא מיד, שהרוח שטות היא שאדם עושה הבחנות מסוג עבירה לעבירה, וחושב עבירה כזו אני לא אעבור עליה כי זה נתק מהבורא, וזה עבירה לא כל כך נורא. אבל לפני שנראה מה שכתוב כאן בתניה, זה הלשון בתורה, כי תסתה אשתו, מזה החכמים לומדים את זה מהפסוק הזה. כדי שנבין את החידוש פה בתניה ואת הדגש פה בתניה, נקדים עניין קצר שמבואר במקום אחר בחסידות, על אותו מאמר חז"ל, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה שכתוב במקום אחר בחסידות, ואחר כך נראה מה כתוב פה. פה יש דגש וחידוש נוסף על מה שכתוב במקומות נוספים. במקומות נוספים בחסידות כתוב דבר כזה: האבון הראשון שיש בתורה, שהיה בעולם, זה האבון של חטא עץ הדעת. ששם כתוב על חטא עץ הדעת שלמה היה כישלון, ראו שזה טוב, נחמד, כלשון הפסוק, כן? ולכן נכשלו. אז על זה כתוב, מה זה טוב ונחמד? טוב ונחמד זה באמת דבר טוב. אדם מחפש טוב ונחמד. אבל מה נקרא טוב ונחמד, יש בזה רמות. יש אחד שאצלו הטוב והנחמד, המקסימלי שהוא מכיר בעולם שלו, זה אוכל טעים. זה אצלו טוב ונחמד, מעבר לזה הוא לא מכיר. דרך כלל בעלי חיים לא מכירים יותר טוב מטוב ונחמד כזה של אוכל. מה יכול להיות יותר טוב ונחמד מאוכל? יכול להיות טוב ונחמד שאדם אומר טוב ונחמד זה לצייר ציור, אצלו טוב ונחמד, הוא אוהב לצייר, אוהב להסתכל על ציור. אחד יגיד טוב ונחמד זה לשמוע שיר יפה, אחד יגיד טוב ונחמד זה לשמוע רעיון יפה. כולם מדברים לכאורה באותו שפה, טוב ונחמד, אבל כל אחד אצלו הטוב ונחמד בהתאם לרמה שהוא נמצא בה. אחד הרמה המקסימלית שלו נגמרת בטוב ונחמד גשמי וחומרי, ואז לטוב ונחמד לא סתם למשהו יפה בשכל, אלא משהו אלוקי, שזה הטוב ונחמד הכי גבוה שיכול להיות. אז כתוב במקום אחד בחסידות, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות. מה הפירוש? מה זה הרוח שטות? הרוח שטות היא שאתה מוריד את עצמך לדיוטה נמוכה. במקום שאצלך הטוב והנחמד יהיה אלוקי, במקום שהטוב והנחמד אצלך יהיה ללמוד משהו ולקיים את רצון השם, אז אתה עושה רוח שטות, אתה יורד ברמה, אתה עושה שטויות, אתה מעמיד את הרף שלך בתחתית, מה שלא ראוי לאדם מן היישוב שאצלו הדבר שממנו מתענג יהיה ברמה נמוכה. אם הבעל חיים שנמצא בכלוב נהנה מאיזה מאכל טוב שנותנים לו והוא כולו רועש ורוקד סביב זה, זה הרף שלו, הוא לא מסוגל יותר מזה. אומרים לבן אדם, אם אתה יורד לדיוטה הזו, זה רוח שטות, פשוט טיפש. זה כתוב מקום אחד בחסידות. פה אדמו"ר הזקן מוסיף על זה עומק יותר. פה אדמו"ר הזקן אומר, אפילו בוא כבר נצא מתוך נקודת הנחה שמדובר כאן בטיפש בשוטה, שאצלו רף ההנאה, רף הנחמד אצלו זה על הקנטים, ברצפה, זה הרף שלו. גם אחד כזה, אם הוא ממשיך לחטוא, זה עדיין רוח שטות מבחינתו. גם אם הוא לא מבין שיש טוב יותר, גם אם המקסימום ההבנה שלו זה ברצפה, זה עדיין יחשב כשטות מבחינתו אם הוא יעבור על רצון הבורא. למה? כי גם מי שנמצא ברמה הכי נמוכה, קל שבקלים, קל שבקלים זה אדם, על מי אומרים חז"ל אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שלו? איפה זה כתוב? אבל זה כתוב על כולם, אבל איפה זה כתוב בתורה? על איזה פסוק חכמים אמרו את זה? איש איש כי תסתה אשתו. זאת אומרת, מדובר כאן באישה, באדם, שנמצא בדיוטה רוחנית הכי נמוכה. על אחד כזה, שזה כבר כשלעצמו שטות, שרף ההנאה שלו היא בהמית. גם מי שכבר נמצא במצב הזה, אומרים לו, אם אתה לא תהיה טיפש, תצליח לשמור על רצון השם ולא לעבור עליו. גם אם אתה לא מסוגל, אתה לא יודע יותר. לא שנדרש ממך פתאום להבין עומק. גם אם אתה מבין רק רף נמוך, אתה צריך להבין שאם אתה עובר על רצון השם, זה עבודה זרה. ואם אתה תבין את זה, הרי קל שבקלים, אם הוא קולט שהוא הולך כאן להתנתק מהבורא, מה תהיה התגובה שלו? הוא יהיה מוכן למות על קידוש השם. אי, הוא קל שבקלים. מה זה קל שבקלים? הוא, אצלו לא מעניין אותו כלום, הוא נמצא ברף הכי נמוך. אבל קל ש, הוא קל, קל דעת. גם קלי הדעת אומרים עליו, איזה קל דעת הוא. לא הרציניים אומרים עליו שהוא קל דעת. בין קלי הדעת הוא נקרא קל דעת. זאת אומרת, הוא נמצא, הוא קל שבקלים. גם אחד כזה, אם הוא מודע למעשה שזה התנתקות מהבורא, הוא פתאום יחסים רמזור אדום ויגיד, אני לא עושה את זה. זאת אומרת, זה מה שאדמו"ר הזקן מוסיף כאן בתניא. גם מי שרמת המשכל שלו מאוד נמוכה, גם הוא לא צריך לעבור על רצון הבורא, ואם הוא עובר על רצון הבורא, יגידו לו, איזה שטות. נראית על השום בפנים. דאפילו אישה מנאפת, שדעתה קלה, זאת אומרת, היא נמצאת מלכתחילה ברף כזה נמוך, שהדעה שלה כל כך קלה, ולכן היא מונחת בכאלה עניינים של ניאוף, הייתה מושלת ברוח תאוותה. גם מי הייתה יכולה למשול ברוח תאוותה ולא להיכשל? ולמה היא נכשלת? לא בגלל שהיא ברף נמוך היא נכשלת. היא נכשלת כי יש לה רוח שטות. מה רוח שטות אומר? כי היא לא קולטת שהיא עוברת כרגע על רצון הבורא והיא מתנתקת ממנו. לולי רוח שטות שבה, המחסה ומסתיר ומעלים את האהבה המסותרת שבנפשה האלוקית. גם אותה אישה נמוכה יש לה אהבה מסותרת לבורא. היא רוצה להיות קשורה לקדוש ברוך הוא בלי גבול, היא אוהבת את הבורא בלי גבול. רק מה? זה אהבה שנמצאת מאוד מאוד חבוי. מתי זה יפרוץ? כשיהיה קליטה שזה שאלה של חיים או מוות, של חיבור או נתק מהבורא. ברגע שיהיה קליטה שזה שאלה של חיים או מוות, חיבור לבורא או נתק מהבורא, פתאום פורצת אהבה ועל מסירות נפש לא לעבור רצון הבורא. מי עושה את ההבחנה הזו? לא נורא, זה לא נתק, בסדר, אפשר להמשיך, הכל בסדר. מי עושה את ההבחנה הזו? הרוח שטות. הרי גם מי הייתה רוצה לדווקה באמונת השם וייחודו ואחדותו, ולא להיפרד חס ושלום מאחדותו, אפילו נוטלים את נפשה ממנה לעבוד עבודה זרה חס ושלום. אם היו באים לאותה אישה נמוכה ואומרים לה, או שאת עובדת עבודה זרה או שיורים בך, מה הייתה התגובה שלה? תראו בי, אני לא עובד את עבודה זרה. ואפילו בהשתחווה לבד, לבדה בלי שום אמונה בלב כלל, אפילו יגיד לה, רק תשתחווי בלי אמונה, רק ככה להשתחוות, לכופף את הראש לעבודה זרה, אם לא הורגים אותך. התגובה הייתה של יהודי, אני מוכן למות על קידוש השם. אז למות על קידוש השם, שזה לא כיף למות. ואף על פי כן, היא לא עושה שום ירור על זה, מיד היא מוכנה למות. אז להתגבר על תאווה, שזה הרבה יותר קל מייסורים של מוות, למה על זה היא לא מתגברת? מוכנה ללכת לייסורים של מוות, אפילו אם זה יהיה מוות אכזרי, מוכנה לקחת את כל הייסורים כדי לא לעבור על רצון השם בעבודה זרה, ולא מוכנה להתאפק מהתאווה, שכמה קשה להתאפק מהתאווה, הרבה יותר קל מלמות ייסורי מוות. למה, מה עושה את ההבחנה? אבל כל שכן לכבוש היצר ותאוות הניאוף, שהם איסורים קלים ממיטה שמשמרים. הרבה יותר קל להתאפק מלמות. אז למה היא מוכנה למות והיא לא מוכנה להתאפק? זה הרוח שטות. זה הרוח שטות. וההפרש שאצלה, זה שהיא עושה הבדל, הפרש, בין איסור ניאוף לאיסור השתחווה לעבודה זרה, זה שהיצר הרע אומר לה, זה לא אותו דבר, עבודה זרה זה משהו כבד, ואיסור הזה זה משהו קל. ההבחנה הזו זה שטות גמורה, אין שום הבדל. מה? אותו דבר, אין הבדל. אין הבדל, זה התנתקות וזה התנתקות, כמו עבודה זרה. ואם יש הבחנה, הוא גם כן רוח שטות בקליפה, המלבשת לנפש האלוקית. זה הרוח שטות שהתלבשה על הנפש האלוקית שלה, ובלבלה אותה, ואמרה לה, אין שום הבדל. מצד האמת אין שום הבדל. כל עבירה אפילו קלה אין שום הבדל. וזה הרוח שטות, שהרוח שטות מתלבשת על מה? על הנפש האלוקית שלה. אבל היא לא יכולה להתלבש על הנפש האלוקית בלי גבול. עד בחינת חוכמה שבה, ולא עד בכלל. הרוח שטות יכולה להתגבר ולהתגבר, אבל עד לנקודת החוכמה שבנפש, פה היא לא יכולה לעבור. מפני אור השם המלובש בחוכמה כנל, מתי מתגבר החוכמה שבנפש? כשמגיע באמת לשאלה של אמונה או עבודה זרה. אבל באמת לאמיתו, מה האמת היא? אפילו עבירה קלה. לא צריך להגיע לדוגמה של איסור ניוב. עבירה קלה. לא משנה מה. הדבר הכי קל שיכול להיות. הרי העוברה, אם מישהו עובר על עבירה קלה שכתוב בסעיף בחצי שורה בשולחן ערוך, איזה תקנת חכמים, לא משנה מה. אדם שעובר על עבירה קלה, הרי העוברה, מישהו עובר על העניין הזה, עובר על רצון העליון ברוך הוא. והוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו התברך, יותר מסתרא אחרא וקליפה. מי שעובר על רצון השם אפילו בעבירה קלה, הוא יותר גרוע מכל כוחות התומה והרע שקיימים בעולם. כי הרי אמרנו קודם שכל כוחות התומה והרע שקיימים בעולם, הם עושים את רצון השם. ומי שעובר על רצון השם אפילו בדבר קל, הוא יותר גרוע מהם, הנקראים אלוקים אחרים ועבודה זרה ממש, הוא יותר גרוע מהם.
למה הוא מתקבל עבודה קלה?
עבירה קלה. עבירה קלה.
אתה אומר שזה אפילו משולחן ערוך מה שהוא כתב.
עבירה קלה.
הוא לא יכול להגיד את זה.
מה זה עבירה קלה?
מה זה עבירה קלה?
עבירה זה נקרא לעבור על רצון השם, ואפילו אם זה יהיה דבר שהוא קל. מה פירוש הוא קל? לא, יש דברים שהעונש עליהם הוא סקילה, שריפה, מלכות. יש דברים שהעונש שלהם יהיה משהו הרבה יותר קל. כנס כספי, או יש דברים שזה רק יהיה עזרה. נגיד אדם ש... אני לא אומר שזה קל, אבל דבר שאנשים מתייחסים...
למה אתה מביא דברים של סקילה שאין את זה?
או, אז אני אומר להפך.
דברים שאין להם מציאות.
תן לך דוגמה על דבר קל.
זה משהו של הבנה.
יש...
ההבנה של האדם, לנו ברגע הזה, מה זה אומר דבר קל?
כתוב ב...
להתעצבן אולי.
זה דבר חמור אפילו, אבל זה לפעמים קל. כתוב בפרשת עקב.
להתעלם ממישהו.
כתוב גם, נכון? כתוב בפרשת עקב.
זה דברים של החיים, זה כן.
כתוב בפרשת עקב, שקראנו את זה לא מזמן. והיה עקב, תשמעו, אמר רש"י, מה זה עקב? מצוות קלות שאדם דש בעקביו. יש דברים שהם קלים, זה יחסית לכל אחד, כמו שאמרת, להתעלם ממישהו, זה יכול להיות קל. לדבר באמצע הקדיש בבית כנסת, זה יכול להיות משהו קל. שקל, שאדם דש בעקביו. לא לשים לב אם זה בן אדם לחברו או לפרט זה או אחר, יכול להיות משהו קל. כל דבר, אפשר לתת דוגמאות בלי גבול, כל דבר שנכנס בהגדרה שהוא עבירה, אפילו אם זה עבירה קלה, מי שעובר עליה אז הוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו של הבורא, הוא יותר גרוע מכוחות התומה שבעולם. עכשיו הוא מוסיף כאן משפט נוסף, הוא גם יותר גרוע מאותם דברים שבעולם שמקבלים את האנרגיות שלהם מכוחות התומה, לדוגמה, ויותר, הוא יותר גרוע מכל הדברים הנשפעים ממנה בעולם הזה. יש בעולם הזה דברים שהאנרגיות שלהם הן אנרגיות שליליות, רעים. לדוגמה, שהם למשל, בהימות טמאות. בהימה טמאה, היא טמאה, היא אסורה באכילה. למה היא אסורה באכילה? כי היא מקבלת את חיותה מקליפה וסתרה אחת. או חיות ועופות טמאים, או שקצים ורמסים. אז כל אותם אלה הם חיות, עופות, רמסים, שהם חיים בעולם, יש בהם כוחות של טומאה, ויהודי שעובר על עבירה קלה הוא יותר גרוע מהם אפילו. וזה כתוב במפורש בגמרא. הגמרא אומרת, למה נברא, הגמרא שואלת שאלה, למה נברא האדם הראשון ביום השישי של הבריאה? אחרון. ולפניו נבראו כל יצורי עולם, כולם. מי הגדול עד הקטן נבראו לפניו, הוא נברא בסוף. שואלת הגמרא למה אדם נברא אחרון. עונה הגמרא שתי תשובות. יש שם כמה תשובות, אבל שתיים מהן. שתי תשובות הופכיות זה מזה. תשובה אחת אומרים, הוא בא אחרון, כמו מלך. כשאתה מכניס מלך לארמון, מתי אתה מביא את המלך לארמון? אחרי שעשית גם את הפיניש. אחרי שהכל מוכן, הכל עומד ככה מצוחצח, אתה אומר למלך, הארמון מוכן, תיכנס. אבל אין טעם להביא את המלך לארמון ולהגיד לו, עכשיו תעמוד בצד, חכה, נתקין מנורה, נשים צבת הקיר. זה תשובה אחת בגמרא. תשובה אחרת אומרת הגמרא בדיוק להפך. שאם האדם יחטא, יגידו לו, מה אתה מתגאה? היתוש קדם אותך. מה פירוש היתוש קדם אותך? בפשט, היתוש נברא לפניך. היתוש הקטן שכזה נברא לפניך. מה אתה עושה עם עצמך כזה? אז אם האדם עושה את רצון השם, אומרים לו, אתה כמו מלך. אבל אם הוא עובר על רצון השם, אומרים לו, היתוש קדם אותך. עכשיו פה מסביר אדמו"ר הזקן, את המילה הזו, היתוש קדם אותך, במשמעות עמוקה יותר. בפשטות, כמו שאמרנו, מה זה קדם אותך? קדם אותך בזמן, פשוט הוא נברא לפניך. אבל פה אומר אדמו"ר הזקן משמעות נוספת. קדם אותך גם ברמה. הוא גם ברמה יותר גבוהה ממך. היתוש הקטן הזה ברמה יותר גבוהה מהחוטא. למה? ולמה מביאים דווקא דוגמה של יתוש? למה לא מביאים דוגמה של משהו אחר? למה דווקא היתוש? מה? שהוא קטן? תביא חיידק. אני יודע מה, עוד יותר קטן. מה דווקא היתוש? אז אמר, כמאמר, כמו שהגמרא אומרת, יתוש קדמך. פירוש, מסביר אדמו"ר הזקן, נסביר לך מה התכוונה הגמרא כשאמרה יתוש קדמך. דאף יתוש, שמה מיוחד לשלילה שיש בה יתוש, שמכניס ואינו מוציא. היתוש מוצץ דם, והוא לא מוציא, הוא לא נותן כלום. הוא לא מזין את הסביבה, הוא רק לוקח. זה סמל של שיא האגואיזם. מה זה אגואיסט? אגואיסט זה אחד שאומר כל מה שיש לעצמי. אני לא מפריש מעצמי כלום לסביבה, אני רק מקבל מהסביבה. אומרת הגמרא, היתוש הזה לכאורה הוא סמל של האגואיזם. סמל של הקליפה. למה זה סמל של הקליפה? סמל של מי שאומר הכל לי וכלום לאחרים. שהיא קליפה יותר תחתונה, הוא רחוקה מבחינת הקדושה. זה קליפה כזו שהיא מאוד רחוקה מקדושה. למה היא רחוקה מקדושה? כי קדושה נמצאת בדיוק בקצה השני. מה זה נקרא שקדושה בקצה השני? המשפעת בתכלית הריחוק. קדושה משפיעה לכולם, אפילו למי שנמצא הכי רחוק. קדושה נותנת לכולם, כל אחד יקבל. מי שקשור יותר לקדושה, אין אצלו רחוק. יכול להיות אדם רחוק, נמוך, פשוט. כולם יקבלו. היתוש מסמל בדיוק את ההפך. באים ואומרים לחוטא, היתוש הזה, שלכאורה הוא מסמל את צי האגואיזם, אבל מה לעשות? הבורא ברא אותו כך. הוא לא בחר להיות אגואיסט. הוא נברא להיות אגואיסט. אתה עובר על רצון השם, אתה בחרת להיות כזה. אז מי יותר גרוע? מי שבחר להיות כזה או מי שנברא להיות כזה? מי שבחר להיות כזה יותר גרוע. על זה אומרים שהיתוש קודמת לאיש החוטא. היתוש הוא קודם לו. מה פרוש הוא קודם לו? ברמה יותר גבוהה ממנו, בהשתלשלות וירידת החיות מרצון העליון ברוך הוא. אם מסתכלים בסדר השתלשלות של החיות האלוקית שיורדת ומצטמצמת, הרי ככל שהנברא רחוק יותר מאלוקות הוא מקבל את החיות בריחוק יותר. אז האדם החוטא, כרגע, בעת החטא, קיבלת חיות מהתחתית. יותר רחוק מה, מהסטרה אחרה, מהקליפה, מהבעלי, מהחזיר ומהיתוש ומכולם, יותר גורם מכולם. וכל שכן, שאר בעלי חיים הטמאים, הוא יותר גרוע מכל הבעלי חיים הטמאים, הם יותר טובים ממנו. ואפילו חיות רעות, כי יש בעלי חיים טמאים, הם טמאים, אבל הם לא פוגעים באיש. יש חיות שהן חיות רעות, שהן חיות טורפות. כמובן שבין בעלי חיים, חיה טורפת, היא יותר גרועה מחיה שהיא טמאה, אבל היא לא טורפת. אז החיה הטורפת היא יותר, לכאורה יותר גרועה, ואילו החוטא הוא יותר גרוע אפילו מחיות טורפות. שכולם, מה הצד השווה בין כל אותם, הקליפה, הסתרה, כל בעלי החיים הטמאים, החיות הרעות, כולם, מה הצד השווה של כולם? אינם משנים תפקידם. ופקודתו התברך שמרה רוחם. הרוח שבהם, הרוח המפעמת אצל הנמר הטורף, שומרת על פקודת הבורא. נכון? אין להם בחירה? בסדר. נכון, על זה אומרים לבוחר, אתה ניצלת את הכוח שלך, וכרגע ניצלת את הכוח שלך להיות יותר גרוע מהם. אם האדם יראה את המצב הזה, אדם הרוח שטות הרי בגלל שעושה הבחנה והוא לא קולט, ברגע שהוא יראה את התמונה מול העיניים ויבין מה מתרחש כשהוא עובר על עבירה קלה, לאיזה מצב הוא מכניס את עצמו, והוא יראה כל הזמן את כל התיאור הזה בצורה ברורה, זה ייתן לו, זה יהפוך את העניין לקרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבך לעשותו. יהיה לו הרבה יותר קל, כי הוא רואה בדיוק, כדאי לי לעבור את הצד הזה של המתרס, לבחור להיות יותר גרוע, מי יבחר להיות? אדם מן היישוב לא מוכן להיכנס לתוך הרפת או לתוך הכלוב, מה אני אהיה כמוהם? אומרים לו, אתה נהיה יותר גרוע מהם, לא שאתה נכנס כמו, אתה יותר גרוע מהם. ואף על גב דהי הוא לא חזי, למרות שהחיות הטורפות רואים את רצון הבורא, וכשבא מולם חיה או אדם, הם יודעים להבחין אותו לטרוף, אותו לא לטרוף, מה, יש להם איזה מנגנון של הבנה? לא, אי הוא לא חזי, הם לא רואים כלום. אבל מה המשך המשפט? מזלי הוא חזי, יש להם את ה... הכוח הזה, המזל ששורה בהם, הוא רואה, והוא נותן להם את הדחף, מתי לטרוף, ומתי לא. עכשיו הוא, כבר שהוא הזכיר את זה, יש כאן כמה שורות, להסביר קצת את המושג הזה, שאפילו חיות טורפות, יש בהם, ברוח ששורה בהם, את הראייה הנכונה, לעשות רק את רצון הבורא. כמו שכתוב, פסוק אומר בספר בראשית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל החיות ואת כל החיות הטורפות וכולי, אמר הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לאנשים, ומוראכם וחיתכם, המורא מכם והפחד מכם יהיה על כל חיית הארץ. הקדוש ברוך הוא קבע שכל חיות הארץ יפחדו מהאדם. ככה הוא קבע. יבוא כל אחד וישאל, אף אחד לא מוכן להסתכן ולהיכנס לגובה הריות, ולומר, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, ומוארכם וחיתכם. אתה לא מאמין שזה כתוב בתורה? מה, אם אתה מאמין על כל מילה, תקפוץ לתוך גובה הריות. ומה העניין? אז הגמרא עונה את זה. כפרשו רזל, הגמרא אומרת, שאין חיה רעה מושלת באדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. הגמרא אומרת שמתי החיה טורפת אדם? כשהיא רואה מולה הבהמה, היא טורפת. זאת אומרת, אם הבן אדם מתנהג כבהמה, אז שלא ייכנס לגובה הריות, כי הטבע של האריה זה לטרוף בהמות. אבל אם הבן אדם נשאר אדם, אז אין לו מה לפחד. האמת שיש, זה הולך בדירוג. הגמרא אומרת, אבי שמעון בן אלעזר אומר, שהוא מדבר עוד לפני חיות טורפות. הוא מדבר בכלל, כתוב שתינוק חי, רש"י מביא את זה גם על התורה, בחומש, תינוק חי, אתה לא צריך לשמור אותו מעכברים. אוג מלך הבשן, ענק שבענקים, מת, אתה צריך לשמור אותו מעכברים. מה העכבר מזהה, חי או מת? הוא רואה פה כזה גדול וענק, הוא לא פוחד ממנו. משהו קטן, שבן יומו חי, הוא פוחד. מאיפה הוא מבין? אז רואים באופן מוחשי שהבעל חיים יודע להבחין בין חי לבין מת. והוא יודע שהתינוק כתוב ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, הוא לא ניגש, הוא פוחד. ועוג מלך הבשן יכול להיות ענק שבנקים מת, אין לו פחד. מה קורה עם חיות טורפות? אז הגמרא אומרת, מעניין, רב פאפה אמר שאריה לא מתנפל על שניים, על אחד כן, על שניים לא. למה? הוא לומד שהפסוק אומר הוא מוראכם וחיתכם לשון רבים. אם יהיה שניים מוראכם וחיתכם שניים, הפחד מכם ייפול על חיית הארץ. שואלת הגמרא על זאת השאלה, מסכת שבת, הכחזינן דנאפיל, רואים במציאות שהאריות טורפים גם שניים וגם עשר? אז זה עונה את הגמרא, מה שכרגע הביא אדמו הזקן בבטניה, שאין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה. מביא את הפסוק, אדם בעיקר בעל ילין נמשל כבהמות נדמו. זה אדמו הזקן מסביר את המזלה יוחזי שיש בבהמות. זה מדובר אפילו על אנשים רגילים. פה רואים את ההבחנה שהבעל חיים רואה אפילו להבדיל בין צדיקים לאנשים רגילים. הוא אומר, והצדיקים שאין צלם אלוקים מסתלק מעל פניהם, צדיק שהצלם אלוקי נמצא עליו כל הזמן, כל חיות רעות יתקף ינקמיו. כל החיות רעות הם יבואו לידו ויתכופפו אליו, יהיו בטלים אליו, כמו שכתוב בזוהר גבי דניאל בגובה הריות, כמו שידוע שדניאל המלך השליח אותו לגובה הריות והיה בטוח שתוך דקות לא יישאר ממנו כלום, ולאחר מכן נתברר שכל הריות התיישבו לידו בכזה ביטול כמו כבשים ליד הרועה. למה? כי הוא היה צדיק גמור, והצדיק גמור לא יכול להיות שהבהמה והחיה תפגע בו בכלל, ואילו החוטא יותר גרוע ממנה. זאת אומרת שאפילו בעל חיים לא עובר על רצון הבורא. פה יש שאלה שהרבי באחד המקומות שואל, והוא גם עונה, הוא שולח לאחד הספרים של אדמו"ר הצמח צדק להביא תשובה. דבר מעניין, דניאל היה בגובה הריות, אז הוא רק נכנס לגובה הריות, האריות מיד רצו, תישבו לידו, התחילו ללקק אותו, לא נגעו בו. רבי שואל, שמסופר בגמרא, במסכת סנהדרין, שרבי שמעון בן חלפתא הלך פעם בדרך, פגע בו אריה, ואריה התחיל לשוג עליו ורצה לטרוף אותו. אז מה עשה רבי שמעון בן חלפתא? הוא הוציא מהפה שלו פסוק, הוא אמר, הכפירים שואגים לטרף. כלומר, ריבונו של עולם, הכפירים שואגים לטרף, הם פשוט רעבים. ברגע שהוציא את הפסוק הזה מהפה, מספר את הגמרא, נחתי ישר מן השמיים שתי גושי בשר. וברגע שאריה ראה את הגוש בשר, אז הוא עזב את רבי שמעון בן חלפתא, התחיל לאכול, סיים גוש אחד של בשר ונעלם מהשטח. וההמשך מעניין, דרך אגב, הגמרא ממשיכה, שרבי שמעון בן חלפתא לקח את הגוש השני של בשר. מי לא ייקח גוש בשר שנפל מן השמיים? משהו מיוחד. לקח את הגוש בשר הזה, הלך עם זה לבית המדרש, סיפר להם את הסיפור ואמר להם, מה אני עושה עם זה? איך אני מתייחס לזה? כבשר כשר או כבשר טרף? מותר באכילה או אסור באכילה? וענו לו בגמרא שאין דבר טמא יורד מן השמיים. אם זה ירד מן השמיים, אז זה כשר למהדרין ואין שום בעיה. על כל פנים, אבל הרבי שואל שאלה בחצי הראשון של הסיפור. אם צדיקים שצלם אלוקים לא מסתלק מעל פניהם, אז האריות כמו דניאל מיד צריכים להתבטא לפניו, אז למה רבי שמעון בן חלפתא היה צריך להגיד הכפירים שואגים לטרף, ואז היה צריך להיות נס שירדו שתי גושי בשר מן השמיים, ולמה זה לא בישר? הרבי שואל את השאלה, אבל יש בעניין הזה תשובה, אחד המאמרים של אדמו"ר הצמח צדק, מה הוא עונה? אדמו"ר הצמח צדק פשוט שולח למדרש. מדרש אומר, מדרש מסביר בסדר הקורבנות של הנשיאים בפרשת נשוא, מסביר המדרש, שואל שם השאלה, למה דניאל ניצל מגובה הריות? מה היה מיוחד בדניאל? יש שם כמה פרטים. אחד מהפרטים כתוב שם ככה, דניאל הוא משבט יהודה. ויש פסוק שכתוב בספר דניאל שהוא מבני יהודה. ומה נאמר על יהודה? איזה גור אריה יהודה? יעקב קרא לבנו יהודה, המשיל אותו לאריה. אז אם דניאל הוא מצאצאי יהודה, זאת אומרת שהוא, יש בו את כוח האריה. אז אומר המדרש, כשאריה ראה אריה, אריה רואה אריה, הוא לא טורף אותו, הוא רואה עוד אריה, אז הוא מתיישב לידו. אז מזה מסביר הרב צמח צדק, שיש צדיקים שהם כמו אריות, הם לא צריכים ניסים שיפלו בשר מן השמיים כדי להרגיע את השאגה של האריה, אלא מלכתחילה אין שום בעיה. גם רבי שמעון בן חלפתא היה צדיק שהאריה לא פגע בו, רק אצלו זה לא בא באופן ישיר שהאריה פשוט לא פגע בו, היה צריך להיות נס מן השמיים שירד גוש בשר ואז האריה לא פוגע בו. על כל פנים הצד השווה בכל זה שכשמדובר על בעלי חיים, אפילו טורפים, הם עושים אך ורק את רצונו של הבורא ולא עוברים עליו אף פעם. רק נסיים עוד שתי שורות. ואם כן, החוטא ועובר רצונו יתברך, אפילו בעבירה קלה, מי שחוטא ועובר על רצון השם, אפילו אם הוא עבר על רצון השם בעבירה קלה, בשעת מעשה, באותו רגע שהוא עבר על הרצון של הבורא, הוא בתכלית הריחוק מקדושה העליונה, שייחודו ואחדותו יתברך, יותר מכל בעלי חיים הטמאים, ושקצים ורמסים, המושפעים מסתרה אחרא וקליפת עבודה זרה. יותר גרוע מהם. ממילא אדם ישים לב לנקודה הזו, וזה ייתן לו את הכוחות נפש, שבכל פעם שהעץ הרע יבוא לפתות אותו, ולא משנה בדבר קטן או גדול, הוא יגיד לו, אני לא רוצה להיות יותר גרוע ממך. לא רוצה להיות יותר גרוע מבעלי חיים ושקצים ורמסים. לא רוצה לעבור רצון הבורא, ולא רוצה להתנתק ממנו. זה יקרב אותו לכיכרו ואליך הדבר, שבכל רגע נתון, אדם יוכל שהרוח שטות לא יתגבר עליו, אלא קצת חוכמה ייכנס בו, והוא לא יעבור חלילה רצון הבורא.